לפחות אני אומר למי שמשתתף בזום, יהיה לו קצת יותר טוב הערב, בסדר? אוקיי, אז יופי, אז אנחנו באמצע הסוגיה של גבינה, שבשבוע שעבר למדנו את המשנה, בכ"ט עמוד ב', ולמדנו, בעיקר עמדנו על הדיון במשנה, וגם על הבדל הנוסח בין משנת ארץ ישראל למשנת בבל, האם גורסים גבינת בית או נייקי, ואז מתברר ש... יש גבינה מיוחדת של מקום מיוחד בשם בית אונייקי, ששם יש ברקע של עבודה זרה, והגמרא אומרת שהמחלוקת בעצם רבי מאיר וחכמים, ככה נראה הסיכום של הסוגיה, שיש מיעוט של בהמות שם שנשחטות לעבודה זרה, ורבי מאיר שוחה יש למיעוטה, כלומר רוב העגלים נשחטים לעבודה זרה, אבל הם מיעוט של הבהמות בעיר, אז רבי מאיר שוחה יש למיעוטה ממילא, אוסר מחשש עבודה זרה, לכן נאסר בהנאה. אבל חוץ מזה, יש גם איסור כללי של גבינה. לעומת זאת, לפי גרסת משנת ארץ ישראל של גורסים גבינה, ואז וב החיבור, והתאינייקי, או מה שלא יהיה, כן, ראינו שזה מי גבינה, אז מתברר שאין שתי שיטות בסוג גבינה בית אונייקי ועוד גבינות, אלא מדברים בעצם על גבינה אחת. רבי מאיר את כל הגבינות אוסר בהנאה, וחכמים אוסרים רק באכילה. הרקע לא מפורש בירושלמי, אבל נראה שרבי מאיר חשב שהרקע עבודה זרה, וחכמים חושבים שהרקע מאכלות אסורות. אוקיי, מה שאנחנו נלמד היום, אנחנו נתקדם בגמרא בלמד ה' לגבי ה... דיאלוג בין רבי יהושע, רבי ישמעאל ורבי יהושע. נראה איך הבבלי מפרש אותו. אנחנו כבר הוצא פה איזה רעיון יפה של שלמה נאה, רעיון נאה של שלמה נאה מול המשנה, אבל בוא נראה כרגע איך התלמוד, איך הגמרא מפרשת את זה, וכדאי להקשיב לטונים שעולים, מה שאני מציע גם, לא בהכרח לשאול אם זה פשט המשנה, אלא לשאול מה הגמרא רוצה ללמד אותנו, מה בעצם הסוגיה רואה פה לנגד העיניים שלה. אז ננצל את ההזדמנות שאנחנו בזום מהבית, ואני אעשה שיר סקרין, אז נקרין את הסוגיה על המסך, בסדר? אז אנחנו כאן, בסדר? אז הגענו לכאן, ישיעו לדבר אחר. ועל זה שואלת הגמרא, מה כי טובים דודיך מיין? זו המסקנה. המסקנה היא, שדודיך זה בזכר. כלומר, מי אומר כי טובים דודיך מיין? כנסת ישראל, הראיה אומרת את זה לדוד, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. אומרת הגמרא, כי את הרב דימי, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, כן, היות והוכרע במשנה שהראיה מדברת, אז הרקע הזה הוא אומר, מה אמרה כנסת ישראל, ריבונו של עולם, עריבים עליי דברי דודיך יותר מיינה של תורה. כן, שימו לב איך מפרשים את דודיך ואת יין. דודיך, הכוונה כאן כנראה, ככה רש"י מפרש, דברי סופרים. הכוונה לא לדוד של שיר השירים, אלא לדודיך בלשון רבים, זה חכמי תורה שבעל פה. ויין הוא דווקא יינה של תורה, שזה עיקר תורה שבכתב. בעצם שימו לב לפרשנות המדהימה הזאת, לוקחים פסוק בשיר השירים, שהראיה מדברת למה שקני מנשיקות פיו, כן? איזה אהבה יש בין החתן והכלה, כן? כי טובים דודיך מיין, ותראו מה הגמרא עושה למשפט הזה. אומרים, אתה חושב שאתה טוב, אתה יין, אבל הדודים יותר טובים מהיין שלך, כן? כאילו, בעצם קוראים את הפסוק הזה כבא להעצים את כוחם של חכמים, של דברי סופרים, של תורה שבעל פה. ככה הגמרא מפרשת את זה. זה פירוש מאוד מאוד מהפכני, כלומר זה מדרש לקריאה הזאת של שיר השירים. זה כמעט להפך את הפסוק על פי, כלומר הפסוק אומר לדוד, כמה, איזה יופי הדוד, כן, הדוד יותר טוב מיין, אז הדוד הופך ליין, והדודים הופכים להיות חכמי תורה שבעל פה. כי אם ננסה לשאול על הרקע, אז בשעתו, כשלמדנו את הפרשנות של שלמה נאה, מה ראינו שהוא מפרש? השאלה היא, האם זה גזירת רבנן, או האם זה אסור מהתורה, זוכרים? אם זה דודיך או דדייך, ודיברנו על היין שהוא סתם ינם, דודיך שהוא החלב, שמן תורק שמך, זה הגזירת השמן. כאן לגמרא כבר יש הכרעה ברורה שהכנסת ישראל מדברת, וגם ברור לגמרא שגבינה אסורה רק כגזירה. ולכן בעצם מה הגמרא עושה? הוא מתואנת, כשהוא השיאו לדבר אחר, כשהוא לקח אותו לפסוק אחר, אז הוא לא ענה לו ישירות למה גבינה אסורה. הוא באמת השיאו לדבר אחר. הוא לקח אותו מהנושא. אבל יש פה נושא בתוך נושא. נושא אחד הוא למה גבינה, אבל יש עוד נושא. איך אתה מתייחס לגזירות של חכמים? בעצם מה הוא ניסה להגיד לו? דברים דרבנן, אנחנו נזהרים בהם. האמת, עוד יותר. כן? בואו ננסה קצת להבין מה עומד מאחורי זה. אז מה ממשיכה הגמרא? אומרת הגמרא כך, מה ישנה היקרא דשיילי? כלומר, למה אם הוא אישיו לדבר אחר, הוא בחר דווקא בפסוק הזה? תוספות פה מביאים בשם הירושלמי, שיש להם כמה הצעות נוספות נהדרות, אם אתה רוצה להחליף נושא, אם אתה רוצה להזיז נושא, לדברים אחרים. הם אומרים שיש בה חמש מקורות בתורה שמאוד מאוד קשים. כלומר, אני אגיד את זה בצורה הבאה, המתודה שברורה לגמרא זה, שלא סתם הוא החליף נושא, אלא הוא בחר בדווקא בפסוק הזה, כי הוא איכשהו מתקשר לנושא. ומה בעצם מסבירה הגמרא? אמר לי, ישמעאל אחי, סליחה, אז למה הפסוק הזה? אז אומרת הגמרא, אומר רב שמעון בן פזי, ויתר רב שמעון ברמי, מרישי דקרא, כאמר לי, שקני, מנשיקות פיו. עכשיו תראו איך מפרשים את זה. אמר לי, ישמעאל אחי, חשוק שפתותיך זו בזו, ואל תיבהל להשיב. כן, תראו את רש"י, חשוק שפתותיך, כי מתרגמינן וחשוקיהם וכיבושיהן, ואל תיבהל להשיב, ואל תדקדק להקשות לו. כמו שימו לב לקריאה הזאת, במקום להגיד שהוא החליף נושא וברח לו, מה בעצם הגמרא טוענת? הוא תקף את זה שהוא שואל. לפעמים כשאדם שואל שאלה, אז הוא מצפה לתשובה, לפעמים אתה עונה לו, ובמקרה הזה, ככה הבבלי קורא את הדיאלוג, הוא בעצם רבי יהושע ניסה להגיד לרבי ישמעאל, השאלה לא לגיטימית. אבא היה מצטט הרבה מווייטהוד, שהשאלה למה להיות מוסרי היא שאלה לא מוסרית. ככה הוא היה מצטט ממנו, כן? אז בעצם שימו לב, זה הישיאו לדבר אחר, אבל הגמרא אומרת, בכל זאת נכון לחפש שיש פה איזשהו קשר לשאלה, ובעצם בעוד שרבי ישמעאל חיפש תשובה לשאלה, מה מפרשת הגמרא, כשרבי ישוע ניסה להגיד לו, גזירת הכתוב, חכמים אמרו, תקיים את דבריהם. ממשיכה הגמרא ואומרת, מי טיימה, למה אסור להשיב על גזירה של חכמים? למה? אמר אולה, ויתימה רב שמואל בר אבא, גזירה חדשה היא, ואין מפקפקים בה. לא פחות, אומר רש"י, אני מקריא, גזירה חדשה מקרוב גזרו על הגבינה, ואין מפקפקים בה, אין מפרשים טעמה, כדי מפרש ואזיל. כן, אומרת הגמרא, בוא נקרא עוד קצת, ואז ננסה לכנוס את הדברים ולהסביר. מה גזרתה? אמר, עכשיו תהיה סדרה בתוך הסוגיה של כמה וכמה הסברים למה גזרו על גבינה. אתם כבר יודעים שאם צריך, אם יש כמה וכמה הסברים, מה זה בדרך כלל אומר? שיש כמה הסברים, מה זה בדרך כלל אומר? שאף אחד מהם לא ברור שהוא צודק, או בוא נגיד ככה, זה שנמצא בגמרא פה חמישה הסברים, זה די מחזק את מה שהגמרא אומרת, שקשה לענות, אז גם רבי יהושע לא ענה לו. כן, שמים לב? כלומר, זה שרבי יהושע לא ענה לו למה זה אסור, זה גם משתקף בתוך זה שהסוגיה לא באמת יודעת למה זה אסור. אז היא מציעה המון הצעות, אנחנו תכף נלמד אותם. כאן הגמרא מציעה הצעה הראשונה. למה הוא אסור? משום ניכור. מה זה משום ניכור? אומר רש"י, רק שנייה הוא לא אומר, אבל ניכור הכוונה מפחדים שיש בזה ארס, למדנו על מים מגולים, חלב הוא אחד מהמשקים שבתוכם היה חשש של חלב מגולה, של משקה מגולה, המשנה בתרומות שלמדנו, שגרם לעזרה אז לשאול למה אני מלמד את זה, אוקיי? אז היות וכך, בעצם חלב גבינה של גוי, למה היא אסורה? כי זה מסוכן לאכול אותה, זה הכל, זה מה שהגמרא אומרת. אז זה אומרת הגמרא, אז תגיד את זה. ולאים עליהם משום ניכור. אומרת הגמרא, כי דאולה, דאמר אולה, כי גזרי גזרתה במערבה, לא מגלו תמה, עטרי שריאר חישתה. 12 חודש ראשונים לא אומרים למה. דילמה, איקאיניש, דלסביר עלי, ואתי לזלזול הבא. בואו נעצור בנקודה הזאת, בעצם נראה מה הגמרא פה שמה על השולחן, כן? מה שהגמרא אומרת, שיפעמים יש דברים שעדיף לא להסביר אותם. היסוג עושה פה, נעשה ונשמע. מה היא אומרת? חכמים גוזרים גזרה, אז 12 חודש ראשונים, שנה ראשונה, לא שואלים שאלות. קודם כל עושים. ומה בעצם היא מסבירה? זה מזכיר לי סיפור מאוד מפורסם על רב חיים. אומרים שרב חיים, הייתה לו איזושהי שאלה מאוד מאוד חמורה באגונה. אז הוא שלח את השאלה, הוא הביא אותה לרבי יצחק הלכון אינספקטור, שהיה הרב של קובנה, ונחשב בשעתו, בסוף המאה ה-19 בליטה, לגדול הדור. ורב חיים ביקש ממנו, תגיד לי רק את הפסק, אל תכתוב נימוקים. וכששאלו אותו למה, אז רב חיים אמר, מאוד פשוט, ברגע שהוא יגיד לי את דעתו בלבד, אני אקבל אותה בגלל הסמכות של רבי יצחק הלכון. אבל ברגע שהוא יתחיל להגיד לי נימוקים, אני אתחיל לבדוק אותם, ואז אני אתחיל להתווכח איתו. מה שבעצם, זה בול מה שהגמרא הזאת אומרת. מה שהגמרא הזאת אומרת הוא, שכשחכמים גוזרים גזירה, תמיד יש לה רציונל. חכמים לא גוזרים דברים סתם. אבל השאלה היא, מה הדבר שמחייב אותנו לשמור את התקנה שלהם? האם אני שומר את התקנה שלהם כי אני מקבל את סמכותם? ואני, ובסופו של דבר, אחרי 12 חודש, אני גם אבקש מהם להסביר לי למה, קודם כל אתה מקבל את הסמכות, זה נעשה ונשמע. או ברגע שמתחילים להסביר, אז אני אקבל את זה, כי אני מבין. ומה שהגמרא פה בעצם אומרת, שקודם כל צריך לקבל את הסמכות. כשחכמים גוזרים, אז צריך לקבל את דעתם. אנחנו גם מצפים מחכמים, שיהיה להם נימוקים, ויש נימוקים. אבל אם כל דבר מסבירים, אז אתה בעצם תופך את הכל למותנה, וזה כאילו פוגע ביכולת לקבל סמכות. אני אומר, היום בעולם של קריסת הסמכויות, אנחנו חיים הרי בעולם, כולם יודעים, שהסמכות קרסה, זה מתח ענק. כלומר, כשאני הייתי ילד, ואולי גם אצלכם בבית, כשאבא היה אומר משהו, זה היה סיבה לשמוע בקולו, פשוט כי אבא אמר, כי הוא היה סמכות. היה לו הרבה שיקולים, אבא היה אדם מאוד רצונלי וחכם, ולא עשה דברים סתם, כן? וקודם כל, אבא אמר, זה כבר סיבה. היום העולם יותר דורש הסברים וכולי, וכולנו מכירים כמה קשה להיות הורה בעולם כזה, כן? וגם לפעמים עודף הסבר הוא בעיה, אז צריך שיהיה לנו הסברים. בואי בואי בואי, אנחנו סתם עושים דברים. ומצד שני, כבר צריך גזרה. בעצם מה שהגמרא אומרת, שדברי סופרים הם יותר חלשים מדברי תורה, כי מה הסמכות של חכמים? ולכן מה בעצם אני עושה? אני מחייב אותך לקבל את זה מכוח הסמכות, ואני אומר לחכמים, אל תסבירו. בעצם הקריאה הזאת, אם חוזרים לאיך הבבלי מפרש את הדיאלוג של רבי יהושע עם רבי ישמעאל, כשרבי יהושע משיאו לדבר אחר, הוא בעצם אומר, תפסיק לשאול למה זה קורה, תפסיק. אתה לא זקוק להסבר, אתה אל תאכל גבינה כי חכמים אמרו את זה. רק אחרי שזה יתיישב בלבך, אתה מקבל את סמכות חכמים, אז רק אחרי זה, אתה יודע מה, בוא נשב ונלמד. זה בעצם התמאה כאמור של העיקרון של נעשה ונשמע. ובכל זאת, אחרי הנעשה יש נשמע. ומה שהגמרא עכשיו הולכת זה להתחיל לבדוק למה באמת אסרו גבינה, ואני רוצה להזכיר. גבינה לא נאסרה בגלל שחוששים שירבו בחלב בהמה טמאה, כבר דיברנו על זה בשיעור הקודם, כי הגמרא מעידה שחלב בהמה טמאה אין בו את האנזים שמעמיד את החלב. ולכן החשש הזה לא קיים. כלומר, גבינה לא אסורה כי עשויה מחלב וחלב נוכרי אסור. הוא לא אסור בגלל היסוד האיסור של חלב נוכרי. אז גם אם זה חלב ישראל וגוי יחיד ממנו גבינה, הוא עדיין אסור. אז למה הוא אסור? כן? זה בעצם, כלומר, סליחה, לא אם הוא חלב ישראל. גם אם הוא חלב בהמת תורה, אני יודע ודאות שהוא חלב בהמת תורה, עדיין. אז למה? אז נימוק ראשון, ראינו שהגמרא אומרת זה בגלל שש ניכור, כבר פגשנו את זה בעבר, אתם זוכרים? פגשנו בעבר את הגמרא בחפתת, שם הגמרא שואלת אם אפשר לסמוך בענייני בריאות על הגוי, הם זוכרים את זה בעניין ניכור? זוכרים? מצוין, כן? אז הגמרא פה מכניסה את נושא הניכור, כן, אני קורא את זה עוד פעם. זה היה הנושא, אבל הגמרא אומרת, אל תגיד את הנושא הזה. כן, אבל עכשיו במאה הגמרא, אני מתחילה לאתגר את הנימוק הזה. מגדף בה רבי ירמיה. משהו על הביטוי, זה ביטוי מאוד חזק, ונחלקו רבותינו הגאונים איך לפרש את הביטוי מגדף בה. יש שהבינו שזה מהשורש העברי כמו גידוף, וכאילו שהוא התחמם נורא, וואו, ורבי ירמיה ככה, היה לו מזג חם, כן? אולי יצא לכם, לא אצלי, אבל ללמוד אצל רבנים שצועקים בשיעור, אולי יצא לכם, כן? אני לא כזה, אבל יש כאלה שכן, שצועקים בשיעור, כן? ככה מפרשים מגדף ברבי ירמיה. אני רואה פה את אהרון שיודע ערבית, אז אני אגיד שהגאונים מביאים שזה, הם השתמשו בשורש הערבי גדפה, הם אומרים זה לקנח בערבית. אני כרגע אהרון לא הכנתי את התשובה, אבל יש לרב שריר הגאון תשובה ששם הוא אומר שאם זה חשוב לך מאוד אני יכול למצוא את זה, אהרון, אוקיי? אבל הם אומרים שלגדף זה לקנח. עכשיו, מה הכוונה מגדף ברבי ירמיה? הכוונה שהוא עשה פעולת קינוח. מה הכוונה? הוא דיבר בידיים, בסדר? דמיינים רבנים שמדברים בידיים. הכוונה הוא גם כן, שהוא התרגש תוך כדי הדיבור, כן? כי יהודים מדברים עם הידיים. יש שרצו להגיד שזה אולי מסמל שזה מרובד סתמאי של התלמוד, סבוראי, כמו אולי זה טרמין שהמוראים לא משתמשים בו. בכל מקרה, זה ביטוי מיוחד. מגדף ברבי פלויני, מגדף ברבי ירמיה. כי נראה לה מעט...
כן, יש אהרון. במילון, אם זה מעניין, יש את ג'דפה, שזה גם גדף, גם חילל שם שמיים, התייח דברים, משהו באמת קיצוני.
אז זה דומה. כן, אז אני זוכר, אני אגיד לך אהרון איפה זה נמצא. הביטוי מגדף ברה נמצא בסנדרים, בתחילת סנדרים, מלי בדף דלד או היי, מלי דלד עמוד בית, ושם בוצר הגאונים, אפשר לראות את הפירוש הזה של רב שרי הגאון, שהשתמש בערבית כדי לפרש. כמו לשיטתו זה בא לסמל תנועות ידיים. ככה הוא טוען, כן? יופי, אז תודה. נחזור לעניין שלנו, אחרי שהגמרה הסבירה שזה בגלל הניקור, בעצם זה אסור בגלל שזה מסוכן, לא בריא, כן? אין לו תאריך, אתה מפחד שיש ארס בפנים, כן? אז זה שואל אותו, אלא מעט היבשה תשתרי, ישן תשתרי, דאמר רבי חנינא, יבש מותר, אין מניחו ליבש, ישן מותר, אין מניחו לישן, אני מסביר. רבי ירמיה שואל שבמשקאות שיש בהם את הגזירה של משקאות מגולים, מחשש הערס, רבי חנינא אומר שאם המשקה הזה הוא קרש, הוא התייבש, אז אתה יודע שאין ערס. למה? הערס מונע את הקרישה. ישן אותו דבר, אם הוא ישן אותו, אז הערס לא היה מניח לו להתיישן. כן אומר רש"י, יין ושחר שנתגלו כשהם חדשים, והמתין להם עד שנתיישנו מותר. אז אם היה בו ערס של נחש, לא היה מניחו ליישן. אותו דבר על יבש, כל גילוי שיבש מותר זה ערס של נחש, אילו היה שם לא מניחו ליבש. אז אם הסיבה שגבינות נאסרות זה בגלל חשש ניקור, למה גבינות ישנות? למה גבינות שהן התייבשו, למה הן אסורות? הן צריכות מותרות, אין חשש ניקור. ולכן אומרת הגמרא, אני קורא, אומר רבי חנינא בר פאפא, כפי שאי אפשר לה בלא צחצוחי חלב. וכאן יש לנו מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, מה היחס בין דברי רבי חנינא לבין דברי מי אמר את הניקור? רק שנייה, איפה אמרו ניקור? רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי, מה היחס? רש"י מפרש שהגמרא דוחה את ההסבר של ניקור. ההסבר הזה יורד מהפרק. הסברת לנו שזה בגלל ערס, אבל עובדה שהוא מתיישן והוא מתייבש וגם את זה אסרו. אז הנימוק של ניקור יורד מן הפרק. זה מאוד חשוב מה שאנחנו מדברים עכשיו, כי זה יהיה מאוד דרמטי בשאלה מה פוסקים להלכה. בסדר? אז לכן אני אומר, לדעת רש"י ניקור ירד מן הפרק. ובעצם רבי חנינא, שאומר לפי שאי אפשר לה ולא צריך צורכי חלב, מציע הסבר אלטרנטיבי, הסבר חדש. כן? מה זה ההסבר הזה? אומר רש"י, בוא נראה אותו ביחד. כפי שאי אפשר לגבינה ולא צחצוחי חלב, בין גומה של גבינה נשאר מן החלב, וחלב שחלבו גוי ואין ישראל רואה או אסור, דילמה עריב בה היא חלב תמה, וחלב תמה אינו עומד, ואם ערב תמה וטהור, התמה נשאר עם יסיובי דחלבה, הטהור שקוראים משגה, וחלב תמה אסור מן התורה. בעצם עברנו, שימו לב לדרמה, עברנו מבעיות בריאות, שזה לא מאושר על ידי רשויות המזון, עברנו לבעיית כשרות. הבעיה היא חלב, אולי ערב בו חלב בהמת מאה. כל גבינה של גוי חשודה שיש בו חלב בהמת מאה. רגע, אמרנו לפני כמה דקות שחלב בהמת מאה לא יודע להעמיד, אז כאן הכוונה לא שהוא את האנזימים הוא לקח מחלב בהמת מאה, הוא באמת לקח אותו מחלב בהמת תורה, אבל אז הוא הוסיף חלב בהמת מאה. כן? תראו את מה שרש"י כותב. אם ערב תמה וטהור, התמה נשאר עם יסיובי דחלבה. כלומר, אז ממילא יוצא שהבעיה הופכת להיות בעיה של חשש תערובת, שזה שהגבינה הצליחה להתגבן, זה מוכיח שיש בפנים חלב בהמה טהורה. זה לא מוכיח שאין בפנים חלב בהמה טמאה. אז הבעיה היא בעיית כשרות. ככה רש"י מפרש. כן,
זה בעיה של בטל ברוב, במיוחד עם המונח צחצוחי.
שאלה נהדרת. זו שאלה נהדרת שאתה שואל. השאלה הזאת נשאלה על ידי ראשונים גם על המשך הסוגיה, אז אני מציע שאנחנו נשמור אותו כרגע בקנה ונתייחס אליו, כי גם בהמשך הראשונים מתלבטים בשאלה הזאת, אוקיי? כלומר, למה לא מפעילים פה ביטול ברוב? בסדר, אבל בכל מקרה ככה רש"י מפרש. תוספות חולקים, תוספות פה כותבים, פרש הקונטרס בין גומות של גבינה נשאר מן החלב, ודין מעריב בי חלב תמה. וקשה, דין כן, אבי לי לרבי ירמיה למי מראלה, כיוון דהדר בי משיון שינוי הקמה. התוספות קודם כל גרמו פה לפני כן רבי ירמיה, וכאן הם גורסים ירמיה, רואים? ולא חנינה, אז הם אומרים, אם רבי ירמיה מדבר, הוא היה צריך להגיד מה? אלה. התוספות לא גרסו בגמרה, את המילה אלא. בסדר, אתם איתי? תוספות לא גרסו את זה בגמרא. ועוד, דעת ומיכה שינן דובד כוכבים שוטה אהבה, שערב בו חלב תמי, אף הפי שהוא יודע שאינו עומד. תוספות אומרים, לא מצליחים להבין, למה שגוי יערבב חלב תמי בפנים, אם הוא יודע שהוא לא יודע לגבן? למה שהוא יעשה את זה? ולמה פתאום לחשוש? עכשיו, איך לתרץ את קושי התוספות? אז דרך אחת היא להניח, באמת הרמב"ן ילך בדרך הזאת, זה להניח שמדובר פה שהחלב התמה תורם משהו לגבינה. לא סתם באמת תוספות צודקים, לא סתם מערבבים. זה מה שהרמב"ן הולך להגיד, זה שלא מדובר שירבו את החלב התמה בתוך הקיבה, כלומר בתוך הדבר המגוון, באמת לא, אבל שהם כאילו מושכים אותו מסביב לגבינה, כאילו, ושם הם כבר, הגויים לא רואים סיבה, רק חלב טהור, כי הם לא מחפשים אנזים, הם פשוט מושכים אותו כזה, הם ככה מרטיבים אותו, ואני מפחד שחלק מהחלב הזה נשאר. בסדר, אז יהיה הסבר אשר יהיה, שימו לב, יש פה גם שאלת נוסח, שתוספות מעלים, וגם שאלת פרשנות. רק מילה אחת על הנוסח, רק שנייה, לא, זה סגור אצלי, רק שנייה. כן, אני רק שנייה, אני אראה לכם קובץ אחר, בסדר? תנו לי למצוא את זה לרגע, אוקיי. בואו אני אראה לכם, אני הורדתי מאתר של אחי גרסינה. בסדר, בואו אני אגדיל את זה, שנוכל לראות משהו. אבל הנה, יכולים לראות פה את הידי הנוסח, רואים אותם? אז קודם כל, אלא זה נמצא גם בוונציה, גם בפיזרו. גם במינכן, גם בבית מדרש לרבנים, וגם בכתב יד פריז, בסדר? כלומר, הממצא של כל ידי הנוסח הוא שהם גורסים אלה, רואים את זה? אלה, 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 אלה. יכולים לראות שחנינה וירמיה הוא מתחלף פה, מאוד בולט. כתבי היד כולם גורסים רבי ירמיה, ורק הדפוסים גורסים חנינה, אוקיי? וכמובן, זה ידי הנוסח לא מכריע, אבל שימו לב, שהיחיד שיש לנו היום שגורס, כמו שהתוספות גורסו בלי המילה אלה, זה וילנה. רואים את זה? אבל באמת כל ידי הנוסח גורסים אלה, כמו כולם אוחזים, בשיטת רש"י. בסדר? נדחה הניקור. לעומת זאת, התוספות חולקים, ותוספות אומרים, בואו נראה את זה בפנים, וכך פרש רבינו תם, דקאי עמי דבה פריך יבשה תשתרי, ומשנה דאפילו כשהוא נראה ישן לעולם נשאר הארס, בתוך לחלוכית הגבינה בין העטפי. תוספות אומרים שמה שרבי ירמיה אומר, אי אפשר לה ולא צריך צוחי חלב, זה לא בוא נחליף הסבר, בוא דחינו את ניקור ועכשיו יש הסבר חדש, אלא זה עונה על השאלה שנשאלה קודם. מה הייתה השאלה? אם זה יבש, למה אתה חושש לניקור? הרי זה הצליח להתייבש. אז התשובה היא שלמרות שהוא הצליח להתייבש, אולי יש אזור מסוים שלא התייבש. כן? ולכן אותו אזור עדיין אולי יש בו ערס. זה בעצם מה שתוספות אומרים, אני קורא את זה עוד פעם. דקאי, לכך פרש רבינו תם, דקאי עמי דאבה פריך יבשה תשתרי ומשני, דאפילו כשהוא נראה ישן, לעולם נשאר הערס בתוך לחלוכית הגבינה בין יעטפי, כי נשארת לחלוכית מסוימת. אני רוצה להסביר מהי נפקמינה, כאילו מה כל כך חשוב בשאלה הזאת, אז היא חשובה לשאלה מאוד פשוטה. אם נשאר הנימוק של ניקור, אז אתם כבר זוכרים אולי מהלימוד שלנו, שמים מגולים בזמן הזה כבר לא חוששים להם, אז זה מילא, מה זה מאפשר לי לבדוק מה קורה אם איסור הגבינה, אם הגבינה אסורה בגלל ניקור. אבל אם הנימוק הזה נדחה, אז כל הסיפור הזה של הניקור נופל, ועכשיו צריכים לעבור להסברים האחרים. בעזרת השם נראה תכף, צריך פשוט לקרוא את הגמרא, שזו מחלוקת גדולה מאוד שהתפתחה באירופה בתקופת הראשונים, האם להמשיך לאחוז באיסור הגבינות, או האם יש אפשרות להתיר אותם. אז השאלה הזאת הפרשנית, היא עומדת בחלקה במוקד הדיון. האם הטעם של ניקור נשאר או לא נשאר? אז אני מסכם, זו מחלוקת בעצם בין רשי לבין רבינו תם. לדעת רשי, האיסור לא בנוי על ניקור, הטעם הזה נדחה. לדעת רבינו תם, הטעם הזה תוקן, שופץ. ובעצם הבעיה כרגע היחידה בסוגיה היא בעיית בריאות, זאת הבעיה, אין שום בעיית כשרות. צחצוחי החלב, סך הכל, אומרים שזה לא יתייבש. לכן, אין לך ערובה שאין ערס. בסדר? ממשיכה, כן עזרה.
לפי רשי, אם זה בעיה פשוטית, אז היא פועל אפשר לקרוא את זה על ידי השכחה. כאילו, למה צריך לגזור?
שאלה מצוינת. בסדר? אז בואו נתקדם עוד קצת, נראה מה נספיק היום. בסדר? אבל נשתדל להתייחס לזה, בלי נד. בסדר? עכשיו תראו את המשך הסוגיה. הסוגיה ממשיכה ואומרת, שמואל אמר ושמעמידים אותה באור קיבת נבלה. קודם דיברנו על הקיבה, הסברתי לכם בשיעור הקודם, הקיבה זה החלב שנמצא בתוך הקיבה, שיש בו את האנזים. האור זה הקיבה עצמה, שגם בעליה יש שאריות של אנזים, שהחלב הרי היה בתוך הקיבה. לכן, מה שהוא אומר, הבעיה כאן היא לא החלב, אלא הבעיה היא הקיבה. יכול להיות שמדובר בקיבה תאורה, הרי הגויים לא ישתמשו בכימיית המזון שלהם באור של קיבה של בהמה טמאה, אבל הם כן יכולים להשתמש באור של קיבה שהיא נבלה, ומה היא כמובן היא ההנחה, תראו מה רש"י אומר. שאור קיבת נבלה, אור לאו פירשה הוא ואסור. כל היתר של קיבת נבלה הייתה בגלל שהוא פירשה. ראינו בשיעור הקודם, אני עושה חזרה מהירה לתועלת כולם, שיש מחלוקת בין רשי ועריף. האם פירשה הכוונה שהוא כמו צועה או פרש, הוא כבר לא חלב, או האם הכוונה שהוא לא חלק מהנבלה. אבל האור הוא חלק מהנבלה, וזה ודאי בשר, כן? עכשיו כאן, כדי להצטרף ליהודים, שקודם מישהו ששאל קודם, עזרא נדמה לי שאל, מה קורה עם הביטול ברוב, אז אני יכול להגיד לכם שזה מצטרף פה לשאלה נוספת בסוגיה, בסדר? שואלים פה ראשונים, למה אתה צריך לברוח לזה שיש אור קיבת נבלה, בגלל הנבלה? שאלה פשוטה, בוסר בחלוף, מה, ייצרו את הגבינה הזאת, ויש בתוכו טעם של בשר וחלב. תראו תוספות, אומרים תוספות, ואם תאמר, מה איריה נבלה, אפילו שחוטה נמי אסורה משום בשר וחלב. אומרים תוספות, ויש לומר, ודווקא נקת נבלה, אז איקה בה איסורה דאורייתא. אבל בשחוטה משום בשר וחלב, לקה איסורה דאורייתא, לצונן בצוננו. ואגב, דוקו מקמוקים, אינו אסור אלא מדרבנן. אני מסביר, תוספות טוענים שבבשר ובחלב בעצם יש נתונים הלכתיים שהם אוסרים אותם. מה הנתונים ההלכתיים? צריך א', שמדורייתא זה יהיה בחום. צריך שמדורייתא הם צריכים להתבשל ביחד. ב', הוא בנותן טעם. שמה שהם טוענים, הנתונים של הבשר וחלב, הם כאלה שהם לא נאסרים כאן, כי זה צונן וצונן. לעומת זאת, בגבינה מדובר כרגע, והנבלה, סליחה, מדובר פה על גזירה דרבנן. ככה הם אומרים. בשחוטה משום בשר וחלב הוא לא הבעיה. אני רוצה להסביר למה הם אומרו שחוטה. אין בשר וחלב ב... לא, סליחה, אז בואו, מוחק תארה. אבל איך אסור הדורייתא. אבל פה מדובר באיסור הדרבנן, אז רבנן אולי גוזרים, אני רוצה לחזור לקודם, רבנן לא אומרים את הנימוק. כבר רבנן גוזרים אפילו בנתונים שמדורייתא זה יכול להיות מותר. כי מה אוסר את זה? הגזרה אוסרת את זה. אז מיד נראה הסברים אחרים. בכל מקרה, הסוגיה כאן מעלה פה את נושא האור של קיבת הנבלה, כלומר זה נימוק כשרותי מובהק, ועל זה שואלת הגמרא, קיבה גוף השריה? ומי אמר, מה פירוש, מי אמר שמואל אחי? בתנן, קיבת העובד כוכבים ושל נבלה, הרי זו אסורה. ואבינן בה, עתוד עובד כוכבים, לב נבלה, כלומר למה יש כפילות שקיבת עובד כוכבים ונבלה הם ככה? אז זה אומרת הגמרא, ואמר שמואל חדא קטני, קיבת שחיטת עובד כוכבים, נבלה אסורה. אז הגמרא פה מתחילה להתבלבל, פה שמואל מקפיד להגיד אור קיבת נבלה, סימן שהקיבה עצמה מותרת, שזה בעצם המסקנה שעולה במשנה בעבודה זרה, בדיון בין רבי ישמעאל ורבי יהושע. זה מה שרבי יהושע אמר לרבי ישמעאל, נכון? זוכרים? סליחה, זה מה שרבי ישמעאל שכנע את רבי יהושע. כן? והנה שמואל על המשנה בחולין, הוא הסביר שקיבה של עובד, של עובד כוכבים, שחיטת עובד כוכבים היא אסורה. אז למה שמואל הלך לאור? אז זה אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן, כאן קודם חזרה, כאן לאחר חזרה, ומשנה לא זזה ממקומה. יש פה אמירה מאוד משמעותית בחקר המשנה. מה שהגמרא אומרת הוא, הרי היו שני שלבים בדיון בין רבי ישמעאל ורבי יהושע. רבי יהושע בהתחלה חשב שהקיבה אסורה, אחרי זה רבי ישמעאל מהעולה שכנע אותו שהקיבה מותרת. המשנה בחולין נשנתה כשיטת רבי יהושע הראשונה, וגם אחרי שרבי יהושע חזר בו, המשנה בחולין נשארה במקומה. בעצם המשנה בחולין היא משנה שמשקפת הלכה קדומה שחזרו ממנה. ולכן בעצם מה שנשאר לנו זה רק שאור הקיבה אסורה. עכשיו אני רוצה להראות לכם בקצרה את השיטות של הראשונים ששאלו את השאלה הזאת, של גם הביטול ברוב, אוקיי? וגם על הבשר וחלב, אוקיי? אז אני ברשותכם מחליף את השיר, בסדר? בואו נראה את זה ביחד. הנה, יש פה קובץ שהכנתי לעצמי היום. אז קודם כל, יש פה הראשונים מצטטים מהראם, שזה הרב איבן מיגש, זה הרי מיגש, ששאל, אפילו באור כבת שחוטה, נאמר יאסור משום בשר וחלב, שאלת התוספות, ותרץ דעתה בדייב טיימה, דף אגב דעוק מימוק עם דרך בישול עשרה תורה. וכשהוא באור, כיבת נבילה, לא בעינן טיימה, כיוון דוקו מימוקים. מה שהרי מיגש מתרץ זה, שיש הבדל בין דבר המעמיד לבין איסור בשר וחלב. הוא בעצם טוען את הדבר הבא. בבשר וחלב, הוא נעשה רק ונותן טעם. הטעם שהאור של קיבת השחוטה נותן בחלב, הוא בטל ברוב, אף אחד לא מרגיש אותו. החלב הזה יש לו טעם חלבי, אין בו טעם בשר. למה בגבינה אם כך אני אוסר אותו? כי מה תפקוד הקיבה, החלב, האור? הוא נותן את האנזים, האנזים הוא דבר המעמיד, דבר המעמיד לא בטל ברוב, כי הוא מעמיד את הכל. ולכן, אומר הרי מיגש, הגמרא לא חששה היא לא חששה לבשר בחלב, היא לא חשבה שזה בשרי הגבינה, אבל היא חששה לנבלה שבאה בתוך האנזים, בתוך הגבינה. בסדר? זה מובן. דברים דומים גם כותב הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות כותב, בימי חכמי המשנה גזרו על גבינת הנוכרים והסרום, מפני שמעמידים אותה באור קיבה של שחיטתן שהיא נבלה. אז הרמב״ם בוחר בנימוק הזה, רואים? הרמב״ם בוחר בנימוק של האור קיבה, והוא שואל, ואם תאמר, אבל האור הקיבה דבר קטן הוא עד מאוד בחלב שעמד בו, ולמה לא יבטל במיעוטו? מתרץ הרמב״ם, זה תירוץ של רב אביב, הרי מיגש, מפני שהוא המעמיד הגבינה, והואיל בדבר האסור הוא שהעמיד, הרי הכל אסור. בסדר? לעומת זאת, הראשונים בקטלוניה, אני אביא את זה פה בקיצור מהריטווה, מביאים בשם הרייבד תירוץ אחר לגמרי. והרייבד זל תרץ, דעים משום חשש או כיבת שחוטה, לא היינו אוסרים על הספק, כיוון זה אפילו ודאי איסור הדרבננו, זה הצונן בצוננו. כן, בעצם מה שהוא טוען, זה ש... היות וזה גם בצונן, מה שאוסר בגבינה זה לא הטעם. אני אראה לכם את הניסוח שהביא את זה הרשב"א בתורת הבית. תנו לי רק למצוא את זה לרגע אחד פה בתוך כל הדברים בקובץ. הנה, רשב"א בתורת הבית. אז הוא מביא ככה. והרייבד זל תרץ, זה לבשר וחלב לא חי שינן, דאפילו ודאי דרבננו דצונן בצונן מדורי תשארי ורבננו דגזרו. ואבי לי ספיקא דרבנן לכולה. וקקשיא הלך, מי תימא לא אזינן בי ונותן טעם, אז למה בגבינה אני אוסר? לקשיא, דכל דבר שנוכרים לא הלכו בו חכמים אחר נותן טעם, ואין מתאימין אותן לקפיל, הקפיל הזה טבח, או לא נותנים לגוי לטעום את זה. למה? כיוון דשכיח והוא תימא, אוסרים אותם לעולם כדי שלא יפרוצו. בעצם מה שהוא טוען הוא, זה חוזר לדברי הגמרא על טובים דודיך מיין, שהסיבה שאסרו גבינה של גויים כי הם מערבבים בו אנזימים וכולי, אבל אתה לא בודק עכשיו כל פעם אם יש את האנזים. בעצם אתה לא בודק אם יש טעם או אין טעם. אתה יודע למה זה אסור עליך? למה זה אסור עזרה? כי חכמים אסרו אותו עליך. מה בעצם, מה שהוא בעצם אומר הוא לחכמים היה את הסיבה. אבל עכשיו זה אסור כי זה אסור. או במילים אחרות, בשר בחלב הוא אסור כשאפשר להגיש את הטעם. לעומת זאת, הגבינה אסורה כי חכמים אסרו אותה. לצורת החשיבה הזאת הולכת להיות השלכות גדולות לשאלה ששאלתי אתכם קודם. האם אפשר להתיר את הגבינות בנסיבות מסוימות? בסדר? אנחנו נראה את התמצית של הדיון בראשונים בדרך התוספות ומה שנספיק בראשונים אחרים. אבל אני מסכם. הרי מיגש והרמב״ם מדברים פה על דבר המעמיד, לכן הוא לא בטל ברוב, אבל הוא בגבינה, החלב מתפקד כמעמיד, בבשר בחלב הוא לא מתפקד כמעמיד, שם לא מעניין אותי שיש לו יכולת להעמיד, שם אני בודק טעם או אין טעם. לעומת זאת, הרייבד מעביר את הקו, כמו תוספות בין איסור דורייטה לדרבנן. בדורייטה מה שאוסר זה המציאות של הטעם, ובדרבנן מה שאוסר זה הסמכות של חכמים, אז לא מתחילים לבדוק. זה בעצם מה שאני אמר, זו גזירה שחכמים גזרו אותה. בסדר? הגמרא ממשיכה בנימוק נוסף. רב חסדא אמר מפני, סליחה, רב מלכיה משמי דרב עדה ברב אמר שמחליקים פניה בשומן חזיר. אז הנה בעיית כשרות, אבל כבר לא קשורה בגיבון, לא קשורה באנזים, אלא במה היא קשורה? היא קשורה בזה שאני חושד שהחליקו אותו בשומן חזיר. זה אחד מהראיות שמביא הרשב"א לשיטת הרייבד, שהנושא הוא לא מעמיד אלא גזרה, כי כאן השומן חזיר כבר לא מתפקד כדבר המעמיד, הוא לא האנזים. ואם הוא לא מתפקד כדבר המעמיד, למה אני לא בודק אם יש את הטעם של שומן החזיר או לא? אז התשובה היא, כי זה לא רלוונטי אם יש טעם או אין טעם בגזרה דרבנן. זה רלוונטי בבשר וחלב, זה לא רלוונטי בגזרה הזאת, זו הוכחה של הרשב"א. רב חסדא אמר שמעמידים אותה בחומץ, שגם זה בעיית כשרות, היו מושכים את הגבינה בחומץ, והחומץ של גויים, כבר למדנו, הוא אסור, תלוי איזה חומץ, אתם זוכרים? אבל מדובר פה בחומץ שהוא אסור, אז בעיית כשרות, אולי יש בזה בעצם יין. רב נחמן בר יצחק אמר, מפני שמעמידים אותה בשרף האורלה. דיינו, הם היו מעמידים את מה ש... סליחה, היו מצליחים להעמיד את החלב או באמצעות חומץ, או כאמור באמצעות שרף של אורלה, שזה היו לוקחים אותו מתוך פירות, וכמן, כי הייתנה, דתנן, רבי אליעזר אומר, מעמיד בשרף האורלה אסור, מפני שהוא פירה. ופה הגמרא נכנסת לדיון, שאני, כרגע אני אעזוב אותה פשוט, כי אני רוצה להספיק את הדיון על גבינה, האם באמת שרף של אורלה הוא אסור או לא. בעצם אם אני לוקח את ה... נימוקים שנאמרו פה, ואני מנסה למפות אותם, בסדר? אז יש בעצם קו מאוד ברור שעובר בין ניקור לכל ההסברים האחרים. ניקור אומר זה בעיית בריאות, אתה לא יודע אם לסמוך על הגויים או לא בבריאות, לך תדע. לדעת רש"י הנימוק הזה נדחה, אז נשארנו רק עם הנימוקים הבאים שהם כולם נימוקי הלכה. כולם צריכים לדבר בשפה הלכתית, זה בעיות כשרות. מה את הבעיה בגבינה של גוי? מה בעיית הכשרות? בעיית הכשרות היא אולי העמידו אותו באור של קיבת נבלה, בעיית נבלה. בעיית כשרות שנייה אולי העמידו אותו בשרף של אורלה. בעיית כשרות נוספת אולי העמידו אותו באמצעות חומץ. ובעיה נוספת אולי משכו אותו בשומן של חזיר. בסדר? זה מה שיש. בעצם השאלה שמתעוררת כאן היא, איזה מהנימוקים לאמץ? זה קודם כל שאלה ראשונה, בסדר? שאלה שנייה זה, האם במקום שבו אין את החשש שהגמרא מתארת שהיה נימוק, האם האיסור עומד על תילו, או האם אני במצב הזה כבר יכול להתיר את הגבינות? זה בעצם השאלה שמתעוררת, בסדר? בואו נראה איך התוספות דנים בשאלה הזאת. תוספות, אנחנו נחזור לעמוד א', תוספות אומרים, בבקשה פה נפתח את זה, הנה פה למטה, אומרים תוספות, בבקשה, זה נמצא פה למטה, רק שנייה, ואומר רבינו תם, כי עכשיו לא מצינו תם פשוט לאיסור בגבינות העובד כוכבים, בעצם רבינו תם לא בטוח שצריך להמשיך לחוז באיסור הזה. למה? דעתם האיסור הוא משום ניקור, כרבי יהושע בן לוי. דקמה הלכה כרבי יהושע בן לוי, אף לגבי רבי יוחנן, הרי רבינו תם לשיטתו, זוכרים שרבינו תם חלק על רש"י, והשאיר את הנימוק של ניקור. הוא לא נדחה לדעתו, צחצוחי חלב, זה היה תירוץ, למה אפשר לחשוש לניקור, למרות שיבש, כי לא הכל יבש. ממילא רבינו תם אומר, מכל הנימוקים בהגמרה הוא בוחר את ניקור, הוא אומר לא, אז אולי אפשר להתיר את זה בזמן הזה. וכן בסדר וכן פסק רך, וכן בסדר תנאים והמוראים, פסק הלכה כבישוע בן לוי בכל מקום. וגם דברי רבד אבר אבא אינם כלום, כיוון שאיתו אינו אותו רבד אבר אבא שהיה תלמידו של רבא שהיה בתרא, שהרי הוזכרו דבריו קודם דברי רב חיסדא, ורב נחמן בר יצחק שהיו קדמונים יותר מרבא. וגם דברי רב חיסדא ורב נחמן בר יצחק עמדו בקושיה, ולכה למי חשנמי משום עירוב, חלב, תמה, כדפרישית לאל וכו', שהרי אין עובדי כוכבים שוטים לרב בו חלב תמה, מאחר שאינו עומד, אלא ודאי, אין הטעם, אלא משום ניקור, ואנו שאין נחשים מצויים בינינו, אין לחוש משום גילוי, ואין לומר לדבר שבמניין הוא צריך מניין אחר להתירו. אולי תגידו לי שאין חשש של גילוי, אז לכן בוא נתיר גבינות, אבל יש גזרה. וצריך שמישהו יתיר את הגזרה. כל הרעיון, דרך אגב, שדבר שבבניין צריך בניין אחר להתירו, שהסמכות של הגוזרים היא סמכות שרק מי שיותר חזק מהם יכול לבטל אותו. כלומר, שהסמכות היא המחייבת. אומרים תוספות, כי ודאי כשאסרו אותך לא עשו את במקום שהנחשים מצויים, כמו שאפרש לכמן גבי יהי נסך. התוספות טוענים שאין גזרה על גבינה, לפי מה דאמר ניקור. אלא החכמים אמרו, לא לאכול גבינות, בגלל חשש בריאות. על החשש הבריאות, הגבינות מותרות. אז רבן אותם אומר, א', הטעם הוא ניקור, והוא עשה פה חשבון, למה הוא מעדיף אותו מכל הנימוקים. שנית, דעתו אין גזירה על גבינה, אלא רק חשש בריאות. מילא, בזמן הזה, אמור להיות מותר. הוא ממשיך ואומר, וגם בהרבה מקומות יש שאוכלים אותם, מפני שמעמידים אותם בפרחים. הם, את האנזים לקחו מפרחים, למה בפרחים אין את בעיית שרף אורלה? כי אורלה היא רק בפירות העץ. אז מה קורה אם אני רואה שהאנזים שאיתו הגוי ייצר את החלב, הוא אנזים שהוא אנזים, כשר, פרחים, מעבד כשרות בפרחים. וגם גאוני נרבונה, זה תוספות מאוד נדיר, שמצטטים ראשונים מפרובנס, לא פחות, מנרבונה, התירו אותם במקומם מטעם שמעמידים אותם בפרחים. והתוספות פה מעידים לנו שחכמי פרובנס התירו גבינות של גויים לפי מה שהוסבר, כי היו בפרובנס לא מחפצים את זה בקיבה, ואת האנזים לוקחים מפרחים. הלכו כל הבעיות שהסוגיה דיברה עליהם. מי הוא אומרים תוספות במקומנו, כוונה בצרפת, בצפון צרפת, לא בפרובנס, שמעמידים בקיבה, אומר הרב רי בן רב חיים, שיש טעם קצת לאסור. שימו לב, קצת לאסור. כמו בצרפת הולכים ומקיימים את האיסור, מפני שמולכים הקיבה באורה, ואיקה איסור דבשר בחלב דמליח, הרי הוא כרותח. ואני ראיתי מקומות שמעמידים מנבלת דבר אחר מליח. שימו לב, תוספות פה, אחרי שקודם הסבר פה למה אין ביד בשר בחלב, מה הם טוענים? שצריך כל חברה לבדוק את נושא הכשרות שלה. כי נתתי איזה נאום קטן לפני שבוע שעבר, לפני שבועיים, לא זוכר, על איך כשהתעשיית המזון היא מאוד מאוד משוכללת בכל מיני תהליכים כימיים, איזה מומחיות צריך בשביל לתת הכשר. צריך להבין בדיוק את כל התהליכים. אז התוספות אומרים, אצלם היו מולכים הקיבה באורה, ואז מעמידים בה את הגבינה, ואז כל הגבינות אסורות, כן, בשריות, בסדר? סליחה, כן, בשר בחלב, בסדר? לא בשריות, כן, בשר בחלב. אז זה דיון שיש כאן בתוספות. אני רוצה לסכם, לתוספות ברור שאין גזירה על גבינה. רק מה התוספות חושבים? תוספות חושבים שצריך, ואז מה הדבר היחיד לבדוק? אם יש בעיה פיזית ריאלית של או של בריאות או של כשרות. תוספות אומרים בפרובנס, היות, ולא הייתו שום בעיות, התירו לעצמם. ורבן אותם לא ידע למה לאסור. בצרפת התעוררה בעיה חדשה, שהגמרה לא דיברה עליה. מה הבעיה הזאת? הבעיה הזאת היא בשרי, המליח הזה. אוקיי? זה מה שתוספות אומרים. האמת שהשאלה... כן.
ואם כשהתוספות אומרים דבר אחר, מתכוונים... לקיבת חזיר?
נכון, נכון. בסדר? אתה צודק. עכשיו, מי שהדיון הזה גם עלה אצלו, למרות שהוא מאזור תרבות אחר לגמרי, זה רבינו הרמב״ם, שבואו נראה את הדברים. כותב הרמב״ם, בהלכה י' שם בפרק ג' מלכות מאכלות אסורות, גבינה שמעמידים אותה אקום בעשבים או במי פירות, כגון שרף התאנים, והרי הם ניכרים בגבינה. כלומר, אם יש לך גבינה שברור לך שהאנזימים שלה נלקחו מאסבים, מי פירות, ברור שזה לא מאור כבת הנבלה, הנימוק שהרמב״ם נתן קודם. אוקיי? כותב הרמב״ם, יש, הורו מקצת הגאונים שהיא אסורה שכבר גזרו על כל גבינות הגויים, בין שהם ידוע בדבר אסור, בין שהם ידוע בדבר המותר, גזרה משום שמעמידים אותה בדבר האסור. שימו לב להגישה העקרונית של הרמב״ם, שאומנם היה נימוק למה גזרו, אבל אחרי שגזרו, הגזרה מה עשתה? אסרה את כל הגבינות, היום זה אסור, לא בגלל החששות, היום זה אסור כי חכמים אסרו את זה. בעצם אני חוזר לתחילת הסוגיה, כל הסיפורים טובים דודך מיין, מה שבעצם, זה בעצם בא לידי ביטוי בדברי הרמב״ם. היה נימוק, אבל לא בודקים כל גבינה לגופה, האם זה תופס בה או לא. כן, כשההבדל הזה, המחלוקת הגדולה הזאת בין התוספות לבין הרמב״ם, האמת שהיא מחלוקת שהיא חוצה מגזרים, בסדר? כלומר, כל מי שמסתכל ככה קצת בספרות של ראשונים אחרים, יכול לראות שזה בעצם שני המחנות הגדולים של גבינות. כן, יש סיכום מאוד מאוד יפה במאירי, כן? המאירי כותב שהם אסרו לפי מה שראו בזמנם, שהיו רגילים בו, ושהיה ראוי לחוש עליו באותו זמן, ומתוך כך הקלו עכשיו באיסורו בקצת מקומות, מצד מה שידוע במנהגם, ידיעה ברורה שאין דרכם בעירוב דבר תמה, ושהדבר מאוס להם. וכן שלפי מה שכתבנו, אין חשש זה בגבינה אלא בחלב. עכשיו, כל מי שקצת האוזן שלו רגישה, זה מאוד מזכיר את היתר של משה פיינשטיין, שבלי נדר נלמד את זה כשנגיע לחלב, זה הנושא הבא, בבתי החרושת, כלומר החלב שנמצא בפיקוח ממשלתי, ואתה יודע בוודאות שלא מערבים בו חלב בהמה טמאה, כי משרד הבריאות לא מרשה להם לערב, ואם הם יערבבו, אז הם יועמדו לדין על ידי רשויות המדינה, אז זה נחשב שלא חוששים שיתערבב. פה עושים דבר דומה. אתה חששת לכל מיני חששות, ברגע שאתה בטוח שהגויים לא עושים את זה, ממילא הדבר הזה מותר. זה מה שמופיע פה ב... סליחה, לא פה, במאירי. הוא ממשיך ואומר ככה, ואסמך זה, כן, עם הניקור, כתבו התוספות שדעת אחרוני הרבנים, גבינת גויים מותרת. אז הנה אסכולה אחת, שהכל בגלל החששות, אז בוא נראה אם יש חשש, כל אחד שיבדוק איפה שהוא חי. ובמקום מקום יש משיבים ששאר הגילויים לא נאסרו במניין, אבל זה שנאסר במניין אי אפשר להיבטל על ידי גדול ממנו. כן, וזה הנימוק הגדול הזה שהגבינות יש עליהם גזרה. ומפני מה גזרו, ככה מתבטא רבי ישמעאל כשהוא שואל את רבי יהושע, אז על גבינה יש גזרה, אז ממילא הגזרה מחייבת, וגם אם הגזרה הזאת, הנימוקים או הסיבות שבגללם גזרו, לא תופסים, עדיין זה נאסר. וכותב המאירי את הדבר הבא, ובחיבורי קצת חכמי בדריש, מצד שגוני נרבונה סמכו במלכותם לאכול גבינות הגויים, מפני שרובם מעמידים בפרחים וספק סופרים להקל. מקום מקום יש לי לדון, נהי שיהיו בית דין יכולים לבטל, מקום מקום מניין הוא צריך לבטל, ובלא ביטול מניין אינו מותר, וזו לא אותה לשום עניין, אבל גם הוא נסוג קצת, והוא כותב ככה, מקצת רבותיי היו נוהגים בו היתר, שמזדמן, שמוצאים מן הפרח בגבינה, אלא שגדולי המחברים כתבו על איסור על כל פנים, מי זה גדולי המחברים במאירי? זה הרמב״ם, ואף כשעמידוע ביתר או מגזרה, עטו אותה שעמידוע באיסור, אלא המאירי עכשיו מסייג את הרמב״ם, המאירי מפרובנס, אוקיי? כותב המאירי, שאף הם היו מפרשים דבריהם במקום שקצתם עושים באיסור או קצתם ביתר. הכל שכל המקום נוהגים לעשותו ביתר לא. כמו המאירי טוען, שאם יש מקום שכל מה שהרמב״ם טען שגזרו וזה אסור, זה במקום שיכולים להתבלבל, יש בכמה סוגי גבינות כאלה מותרים ואסורים. אבל גם הרמב״ם, כך הוא טוען, יודע, שבמקום שכל הגבינות מיוצרים מרכיבים כשרים, אין בכלל סיבה גם לדעת הרמב״ם לאסור את הגבינות. אני לא מסתיר שדומני שהמאירי אמר את זה כי הוא חי בפרובנס והוא חיפש דרך שההיתר הפרובנצלי של גבינות לא יסתור את פסקי הרמב״ם, מה עוד שבפרובנס מאוד מאוד העריכו את הרמב״ם ואת תורתו. אבל בפשטות אותם ראשונים שנימקו שזה גזירה והגזירה מחייבת אפילו כשאין את הנימוק מדברי הרמב״ם, לא נראים כדברי המאירי. בעצם נראה ככה, שגבינת גויים היו כל מיני סיבות שחכמים גזרו, אבל ברגע שהם גזרו, היום זה אסור כי זה לא קשר. זה לא קשר כי חכמים אסרו לאכול אותו. ולא שואלים למה זה לא קשר כי חכמים אמרו שזה לא קשר. כן. עכשיו אני לא מסתיר שצריך לשאול האם עומד פה ברקע בשאלת בנותיהם. כמו אולי ההתעקשות שגזרו על זה. וזה אולי כי חכמים אוהבים בידול חברתי בין יהודים וגויים, כן, אבל צריך לומר את האמת, הנימוק הזה לא נאמר במפורש. בסדר, אנחנו נעצור בזה, מה שנעשה בשיעור הבא. בסדר, בפעם הבאה אנחנו קודם כל צריכים להשלים את הסוגיה. שנית, אני רוצה שנראה את הדברים בפנים להלכה. אני רוצה שנראה את הסיכום בבית יוסף ובשולחן ערוך, זה ביורדיה בסימן קוף תדוו. ואני גם ברשותכם רוצה לגלוש טיפה לשאלה נוספת שמופיעה בתשובות של אחרונים בני התקופה שלנו, ששאלו האם הגבינות שלנו זה הגבינות שלהם. כלומר, שימו לב, כהמשך למערכה, האם הגבינות בזמן הגמרא זה הגבינות של פרובנס, כן? עכשיו עוד שאלה, ובעיקר אני אגיד לכם מה השאלה, האם נכון להגביל את כל הדיון כאן לגבינות קשות, ומה הדין גבינות רכות? שבזמנם היה פחות גבינות רכות מהסיבה הפשוטה של חייבים קירור. וכן, תלכו תשמרו גבינת קוטג' מחוץ למקרר, זה לא מומלץ, כן? גבינות קשות, הן מאריכות ימים. עכשיו, גבינות הרכות לא משתמשים באנזים של הקרישה, כי זה נשאר רך, כן? אז האם גבינה רכה היא כמו חלב, או האם גבינה רכה היא כמו גבינה? שאלה נוספת שהייתי רוצה שנעיין בה, זה הדיון ברמב״ם ובפוסקים על חמאה של גויים. האם חמאה של גויים, זה עוד פעם, זה רכיב שיוצר מחלב, איננו חלב, אבל הוא יוצר, חמאה זה שומן של חלב, מה מעמדו ההלכתי? הוא מותר או אסור? בסדר? אז אני מסכם מה שלמדנו היום. כן. קודם כל, עסקנו בפרשנות הבבלי לדיאלוג בין רבי יהושע ורבי ישמעאל. למה הוא אישיו לדבר אחר? בעצם מה שהבבלי אומר הוא, רבי יהושע בעצם ניסה להגיד לרבי ישמעאל, אל תשאל למה. עד שאתה שואל למה, מתחיל להתווכח איתי, ודברי סופרים זה לא בריא. יש לי בן שהוא עכשיו מפקד של טירונים, שהתגייסו לפני כמה ימים, אז שאלנו אותו, נו, איך זה, כן? זה אומר, זה מדהים, אני אומר להם לעשות משהו, והם שומעים בקולי. אמרתי לו, הלוואי בבית. אבל מה שאני מנסה להגיד הוא, חכמים רוצים שישמעו בקולם. כן, כלומר, הגמרא ניסתה להגיד, עכשיו, האמת שראינו את זה תוך כדי המשך הסוגיה בפיצול בין הראשונים. הגמרא הביאה כל מיני נימוקים, בעצם מה הייתה השאלה הגדולה שנשארה? האם אני נצמד לנימוקים וגבינות אסורות רק כשיש את הנימוקים האלו? וזה מה שגרם לחכמי נרבונה לבוא ולהגיד. אז בואו נבדוק, ואצלנו אין בעיה כזאת, זה הגבינות מותרות, והם האמת, הורידו מעצמה מעל הראש מגבלה כשרותית רצינית מאוד. איזה כיף, אתה נכנס לסופר, קונה את כל הגבינות, כן, של הגויים, כן. לעומת גישה שהיא מאוד מאוד תואמת את תחילת הסוגיה, כאילו מאוד, גישת הרמב״ם, מאוד מאוד תואמת את העיתון מתחילת הסוגיה שלמדנו היום, שחכמים גזרו וזה אסור כי חכמים גזרו, וגבינות גויים אסורות קטגורית נקודה. בסדר? אז אנחנו עוצרים כאן, אני מאחל לכולם הרבה בריאות, שתרגישו טוב, ולילה טוב, שלום.